אנחנו עוסקים בסימנים של ההגדה. עסקנו כבר מקדש, מורחץ, כרפס, יחץ. מורחץ לימד אותנו הרב להתבונן בתקנה הזאת של חכמים לכל כרפס שהוא מעורר את התיאבון. וצריך להתבונן, למה צריך לעורר תיאבון? האכילה זה דבר גשמי, ולעורר תיאבון לאכול, לכתחילה, מהכרח אוכלים, אבל זה ענייני הרוח, ענייני הקדושה, התרוממות רוחנית, יש לזה מקום, אבל מה צריך לעורר את התיאבון? תיאבון האכילה? מסביר לנו הרב, שכשאדם נמצא במדרגה גדולה מאוד, במדרגה של קדושה, אז גם הרחבת החיים של העונג הגשמי, הוא נהפך למקום, לכלי, להופעת הקדושה. הקדושה מתפשטת אל כל החיים, וגם ההנאות הגשמיות והתנוגות הגשמיים, וזה עניין של העונג שבת, להתענג באכילה בשבת, זה הקדושה מתפשטת ומתרחבת, וככל מה שאדם יודע יותר ליהנות ולהתענג, אם נמצא במדרגה גדולה, אז הקדושה מופיעה יותר באופן הגדול. אם כן, ליל הסדר, שזה לילה מרומם, לילה משומר מכל המזיקים, לילה של כשכולם מגיעים למדרגות של קדושה גדולה מאוד, על כן תקנו חכמים בלילה הזה כל הרחבת החיים, אפילו בצדדים החומריים הגשמיים, יש בזה ערך של קדושה, של התפשוט של הטוב והגודל של הדליקות בריבונו של עולם. ועל כן, עד רבה, תקנו חכמים לעורר את התיאבון לכל כרפס. זה ברוחץ, יחץ. אנחנו לוקחים את המצה וחוצים אותה לשניים. מצה אחת, חלק מהמצה אנחנו שמשמרים לאכול אפיקומן, במקום, זאת אומרת, במקום קורבן פסח, זכר לקורבן פסח, שזה אכילה על הסובע. התורה תקנה לנו שקורבן פסח, כבר אדם שבע, כבר אדם לא רעב, אבל ירחיב את אכילתו ויאכל רובם, בשר, צלוי, משהו מאוד מאוד טעים, משהו מאוד מאוד מהנה את ה... כשלאכול את זה, כאשר נהנה, לא לצורך אכילה כאילו רעב, אלא זה נאכל על הסובע, להראות את התענוג שבדבר. זה חלק אחד. החלק השני, זה היה של המצה, חוצים אותה לשניים, והחלק האחד הוא לברך על זה, ברכת המוציא, ולאכול אכילה שלצורך הסבעת הנפש שלי, אדם רעב, צריך לאכול. אם כן, למד אותנו הרב, שיש שני שלבים או שני צדדים של אכילה. יש אכילה, אתה הכרח. ושאדם חייב לאכול, אין ברירה, הוא חייב לאכול, כי אחרת הוא לא יכול להתקיים. ויש אכילה של תענוג, ואכילה של תענוג היא מרחיבה את החיים. וכמו שהאכילה ההכרחית היא נותנת את עצם כוחות החיים, אז ככה האכילה של העונג זה מחיי רגשות וכוחות נוספים מתרחבים בנפש האדם. ומוסיפה עוד, מוסיפה רחבות בכוחות הנפש, בכוחות התחושות וההתמלאות של האדם, שנפשו מתרחבת. כשאדם נמצא במצב של שפלות, שעדיין לא רומם את כל הכוחות שלו, אז אם אדם מתעסק בענייני הגוף, בענייני החומר, הוא נמשך אליהם והוא יורד מטה-מטה. ואז עדיף שאדם יהיה פרוש. וכמו שהרמב"ם אומר, שחורבן הנפש בתיקון הגוף, וחורבן הגוף בתיקון הנפש, זאת אומרת, אבא התליא. אם אדם מתמסר לענייני גוף, אז הוא לא יכול להתמסר לענייני הרוח. אם הוא נמשך למטה, הוא לא יכול לעלות למעלה. אם הוא נמשך למעלה, הוא ממילא פורש מענייני הגוף, מענייני החומר. כמו שהחז"ל אמרו לנו, והמהר"ל מדבר על זה בנתיב התורה, שאיזה תלמיד חכם זה שהוא דורס ואוכל. זאת אומרת, הוא לא עושה הרבה הכנות לקראת האוכל, הוא כמו אריה שהוא שם את הרגל, עוד לא ממית בכלל את החיה שהוא אוכל אותה, הוא אוכל אותה עבר מן החי, אוכל אותה, שם את הרגל, דורס עליה ואוכל אותה. זאת אומרת, האוכל לא נחשב אצלו, הוא לא מעריך בהכנות לקראת האוכל. או אפילו מצד שני, משה אכילתו, הוא לא שם לב, האוכל התקרר, האוכל כבר איבד את טעמו, לא משנה לו, כי זהו תלמיד חכם, שהוא אדם רוחני, שלא מסיקים אותו כל ענייני הגשם והחומר. ולכאורה, כאילו, יש בזה סתירה. התמשכות לענייני החומר, זה ההפך מהמשיכה לענייני הרוח והקודש. אז זה במצב הלא מושלם של האדם. אבל המדרגה יותר מושלמת, שהיא מדרגה מאוד מאוד גדולה, וכשאדם מגיע לגבעים כרוחנים כאלה, שהקדושה שלו היא כל כך עליונה, הוא לא צריך לנהוג מידת פרישות. אני רוצה להסביר שמידת הפרישות באופן היותר מושלם, זה כמו שעכשיו אמרנו, זאת אומרת לא שאדם מתגבר ולא אוכל ומצמצם את אכילתו ומצמצם את ענותו הגשמית כדי ש... לא יימשך אחרי זה, הוא לא נמשך. במצב הבריא הזה, שזה לא מעניין אותו כל הדברים, כל ענייני הגוף, רק מסיק אותו ענייני הנשמה, ענייני הרוח. אבל מדרגה עוד יותר גדולה, מדרגת השלמות העליונה, זה שאדם מגיע למדרגת הקדושה. דהיינו שהכוחות הרוחניים שלנו הם כל כך מעולים, כל כך מרוממים, עד כדי כך, שהם מתפשטים גם על ענייני החומר, וגם ענייני החומר אצלו מתקדשים. ואז טוב שיהיה לו, שירחיב את החיים גם בענייני החומר, אז הקדושה מופיעה בשלמותה. מקדשת גם את החיים המעשיים, גם את החיים החומריים, וגם את חיי הרוחניים, הכל ביחד. זה גדולה מיוחדת. צריכים את שני הדברים האלה, יש מצבים שצריכים דווקא אכילת ההכרח, כי אדם עוד לא נמצא.
לתת כבוד.
מושלם, ויש גם, וגם על ההכרח יש איזה צד בסיסי, שזה מקיים את כל החיים, זה הבסיס, זה החשוב, יש התוספות, אבל... זה, ויש אכילה של תענוג. והיחץ ללמד אותנו ששני החלקים האלה הם קשורים אחד בשני, אחד מכין את השני. שניהם זקוקים זה לזה. אנחנו עכשיו הולכים למגיד. אחרי הקדמות הללו, אז מלמד אותנו הרב, מגיד פירושו של דבר הגדה של פסח, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. לכאורה משאלת השאלה, למה גנות? למה לדבר על הגנות? לדבר על היציאה ממצרים, על הניסים והנפלאות, על הטוב הגדול שהקדוש ברוך הוא עשה לנו שהוציא אותנו ממצרים, למה לספר מה שהיה את הדברים הלא יפים שקרו לנו, שאנחנו היינו עבדים, שמתחילה עובדי עבדה זרה היו אבותינו, זה בכלל, למה להזכיר את הדברים הללו, את ההגנות הזה? אנחנו קיבלנו את עול מלכות שמיים, יצאנו ממצרים, היה מקום לדבר רק על השבח, למה על הגנות. אומר לנו הרב, שכל מה שקרה לנו, הכל היה נצרך, הכל היה לטובה. גם הגנות, כביכול, היא בעצם משמשת אותנו אחר כך לעבודת השם המושלמת. אם כן, שני דברים, שני דדים של גנות, גנות גשמית וגנות רוחנית. עבדים היינו לפרעה במצרים, אבל היינו משועבדים, וירדנו לתחתית התחתיות, עבדות מאוד 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 שגרמה התבטלות כלפי המעבידים שלנו, כלפי המצרים. איבדנו את האישיות העצמית שלנו, וכמובן שזה גרם לנו גם לחיים מאוד מגושמים. אחר כך אנחנו, מה שהרב הזכיר מקודם, שיצאנו ממצרים, אנחנו זכרנו את הדגה ואת כל ההנאות האלה הגשמיות שהיו לנו. כלומר, זה היה תוכן החיים, זה מה שהיה, כל ה... לא היה תוכן עליון גבוה, כי העבדות היא שיוריד אותנו מטה-מטה, מבחינה נפשית. אבל בעצם התכונה הזאת של להיות עבד, היא תכונה שאנחנו צריכים אותה, להיות עבדי השם. אז כשהיא עבדות נמוכה, עבדות מגושמת, עבדות למצרים, עבדות לעובדי אלילים, היא עבדות איומה ונוראה כמובן. אבל יש כאן חשיבה אלוקית כמובן, כדי להביא אותנו למצב כזה שנקנה מידה הזאת, שהתכונה הזאת תהיה לנו יכולת להשתמש בה כשנגיע לאפשרות, למצב הזה של עבדות השם, שלנו התכונה הזאת יש ליכולת ההתבטלות. מתוך חירות, מתוך בחירה חופשית, אנחנו נבחר, מתוך בחירה חופשית נבחר בלהיות עבדי השם. אבל אנחנו יודעים איך להיות, אנחנו יודעים מה זה התכונה של עבדות, שזה התבטלות, שהשתעבות כלפי ריבונו של עולם. זה הדבר האחד. והדבר השני, זה מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, עכשיו כשקבענו המקום לעבודתו. מה יש בעבודה זרה טוב שאנחנו יכולים לקחת מזה אחר כך לעבודת השם? אומר הרב, גם בזה יש משהו. עבודה זרה היא מפתחת את הדמיון. הדמיון מאוד מגושם. הדמיון מאוד נמוך, מאוד מקולקל, מאוד מעוות. כל עניין עבודה זרה זה דמיון, זה דמיון חולני, דמיון נמוך, דמיון מעוות. אבל כוח הדמיון כשלעצמו הוא נצרך. כשאנחנו מתקרבים לעבודת השם ומכירים את הגדולה האלוקית בשכל, בהבנה, וצריך לדעת שגם צריך עבודת השם צריכה להתפשט על כל לקוחות הנפש, כולל גם כוח הדמיון, כוח הציורי, כוח התחושה הממשית שאדם חש, שהוא אומר ממש נוכח השם, מכיר את ה... ודבק בגדולה האלוקית בכל כוחות הנפש, ברגש, בדמיון, בשכל, בכל הכוחות ביד. לא רק בכוח אחד לדכא, כוח הדמיון שהוא כוח קצת יותר מגושם, מלעבוד את הקדוש ברוך הוא רק באופן שכלתני, מופשט, בלי רגשות, בלי תחושות דמיוניות. זה לא מושלם. הכוח הדמיוני הזה, הרב מדבר על זה גם בספר אורות, אותו רכשנו ביותינו, בתחילה עבודי עבודה זרה היו אבותינו. ועכשיו, כשקרבנו המקום לעבודתו, אנחנו יודעים להשתמש בכוח הזה בצורה חיובית, בצורה גדולה, בצורה מושלמת. זה התוכן הכללי של דברי הרב במגיד. ואני רוצה עכשיו להתבונן קצת בפנים. אומר הרב, מגיד, אחר הפעולה מרשמת את תוכן ההתחלקות של שני ערכי האכילות, שהם באמת מכוונים לעומת שני ערכי החיים, חיי הכנה שבהם האכילה היא הכרחית מצד התכונה של הצדק והטוב, אבל לא תבוא אל ערך העונג והכרתו בתור מצוי הגון ומתאים למוסר הטוב דרך השם והחיים התכליתיים, שהם עולים במעלת הקדושה עד שהחיים וכל ההרחבה שיש בהם ושאפשר להיות בהם כולם עם קודש קודשים. כן, שני ערכי אכילות, אכילת ההכרח שזה יסוד הקיום החיים, והאכילה של העונג אחרי שבוננו בשני חלקי האכילות הללו. אומר הרב, צריך להכיר איך שיעבוד מצרים ויציאת מצרים הם הם הנושאים של שני מיני החיים. כלומר, השיעבוד זה חיי הכנה, ואחר כך היציאה ממצרים, חיי התכלית. אמנם צריך להכיר את כל המגרעות הנמצאות בחיי הכנה. כלומר, בזמן שעסקנו בהכנה, היה גם צדדים של מגרעות גדולות מאוד. הנה הנה באות כדי להקנות אותנו קניינים כאלה, אבל בכל זאת יש בהכנה הזאת להקנות אותנו קניינים כאלה שישלימו אותנו ויגיע זמן חיי התכלית. ואלמלא הכוחות שהם נראים לנו שפלים ויוצאים מתעודת הטוב והעושר, שקנינו אותם לנו בזמן ההכנה, דווקא על ידי מה שאז היינו רואים לדברים קטנים, לא היה אפשר שנבוא למעלה רוממה באמת להגיע זמן התכלית, שצריך שיהיו אז החיים מלאים מכל טוב, מכל ידיעה, וכל רשימה ראויה למלא את החיים אורה בהצטרפותה אל הכלל הגדול ההולך והאור, ומכניס את הכל לתכליתו הרמה והניסה. על כן פה הוא מגיד, מתחילה מתחיל בגנות ומסיים בשבח. להורות שהגנות הוא צורך השבח. מתחיל בגנות של עבדים היינו, כלומר אני רוצה שלא נשכח גם את הפשט. אנחנו רוצים לציין את הגודל שקיבלנו, אז בולט הגודל שקיבלנו לעומת מה שהיינו. כלומר הפשט של הדברים זה... צריכים להתחיל בגנות. אם היינו רק אומרים, יצאנו ממצרים, אבל איפה, אז זה יפה מאוד, קיבלנו הקדוש ברוך הוא בחר בנו, והוציא אותנו ממצרים, ועשה לנו את כל התות והמופתים, נתן לנו את התורה, והביאנו לארץ ישראל, וכו' וכו' וכו'. עוד יותר בולט, מאיפה הקדוש ברוך הוא לקח אותנו. מה היינו מקודם, לפני שהקדוש ברוך הוא לקח אותנו, ומה אנחנו עכשיו. הטובה הגדולה הזאת היא מעבדות ממצב של ממש המקום הכי נמוך שיכול להיות, אל עלייה כזאת עליונה, שאין יותר גדולה ממנה. זה הגודל של השעה, זה הגודל של... גודל עניינה של יציאת מצרים. לא שעלינו עוד דרגה, היה מצב טוב מאוד, קיבלנו עוד טובה. לא... היינו עבדים, כן, זה הפשט הבסיסי, כמובן, לא לשכוח את זה. אבל הרב מלמד אותנו כאן עוד תוספות, שגם מעבדות הזאת, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, זה לא סתם, צריך, יש לזה תפקיד. גם עבדות שהיא הייתה נורא ואיומה וקשה, גם לה היה תפקיד ואחר כך בעבודת השם. על כן פה מגיד מתחיל בגנות ומסיים בשבח, להורות שהגנות הוא צורך השבח. מתחיל בגנות של עבדים היינו. אמנם העבדות ודאי גרמה כמה דברים רעים, כמה תכונות נשחטות, ואין צריך לומר רעות וצרות, כלומר עבדות זה צרה גדולה, וגם קלקלו אותנו והראו אותנו המצרים, עשו אותנו רעים, הם קלקלו לנו את האופי, את המידות, את התכונות, הם הורידו אותנו גם ברשיות מטה-מטה, חוץ מהצרות והקשיים שהם עשו לנו, בהווה שלה, לאותם הסובלים אותה אז. אבל, אומר הרב, יש בזה המון המון נזקים וקשיים שקרו לנו מהעבדות הזאת, אבל גם תכונת ההכנעה וההשתבדות למי שראוי להשתבד, להיות עבדי השם באמת, להיות יכולים לבטל הרצון העצמי והנטייה העצמית בשביל קבלת עול מלכות שמיים, שישראל מצטיינים בה ושהביאו בזה ועתידים להביא טובה רבה להם ולעולם, גם זה איכשהו נקנה על ידי קניין העבדות והרגל השיעבוד. כלומר, רכשנו את התכונה הזאת של להיות עבדים. להיות עבדי המצרים זה אסון, אבל התכונה הזאת, זה הכשר, גם זה ההכשר נקנה על ידי קניין העבדות והרגל השעבוד. שאחרי שסיגיו יצורפו, כלומר כל הצדדים השליליים שבנפש של העבד, של התכונה של העבדות, של וכוח השפלות המוריד את ערך האדם, אחרי שכל הסיגים יצורפו, יוסר על ידי התרוממות הנפש של גאון השם, של גאון שם השם ותפארת עוד החיים המלאים כל טוב, שיברך השם בהם את עמו באחרית הימים, כמה מאתר ומשלים את הכלל, התכונה הכללית שבאומה, יהיה זה אותו הרושם העבדות, אותה התמצית המצטרפת לטובה שתישאר אחר הזיקוק, כלומר התמצית של התכונה הזאת, שאחרי שתנוקה מכל החסרונות שיש לתכונת העבדות, ורק היא תשלים את החירות הגמורה, בהיות אדם כל כך בן חורין, עד שיוכל בבחירתו המוחלטת גם כן לשבד עצמו במקום הראוי. זה בעצם שיא החירות. אדם בן חורין הוא חופשי, הוא לא משובד לשום דבר. מדרגה עוד יותר של חירות, אומר לנו הרב, זה שאדם גם יכול לקבל על עצמו שיעבוד. הוא כל כך בן חורין, שהוא עד כדי כך שהוא חופשי אפילו לקבל שיעבוד. זה מדרגה יותר גבוהה מהחירות הסתמית, כן? שהוא מפחד מכל עול, מכל דבר כזה, שזה מגביל אותו. הוא חייב להיות משוחרר, הוא מפחד שמישהו ישבד אותו. אבל יכול להיות מדרגה עוד יותר של חירות, שהוא כל כך בן חורין, שהוא לא מפחד להשתבד. זה מדרגה של חירות גמורה, זה להיות עבדי השם. ולהיות עבד במקום שעבדות היא החירות האמיתית. אל תירא עבדי יעקב. יעקב נקרא עבד. זאת אומרת, זה מדרגה, מדרגה עליונה של להיות עבד השם. כי תכונת העבדות המגיעה להשלמת החירות, כלומר, כמו שעכשיו הרב חידש לנו, שהבן חורין הגמור זה בן חורין שיכול גם להיות עבד, שזה התכונה, היכולת הזאת היא משלימה את החירות, כך היא תכונת האכילה ההכרחית, הבא מהכרח החיים, המשלמת אחר כך בחוזק כישורה הטבעי את עוד החיים העדינים שבהם החיים כבר תכליתיים, שבכוח החוזק והעומק ועומק ההרגשה ההכרח הוא יותר מצוין מהחפץ. כלומר, הכרח זה כוח חזק, מוכרחים, אין ברירה, זה משהו מוחלט, משהו אבסולוטי, אי אפשר בלעדיו. החפץ זה אפשר כן, אפשר לא, כלומר, התוספת הזאת של העונג של החיים וכדומה, אבל עצם הקיום הוא הכרחי, ולכן הוא דבר חזק מאוד. והחפץ שהוא רם ונאצל, שיש בו אותן המעלות של ההכרח, שוב פעם הרב מכניס כאן את הדבר הזה, כשאדם, החפץ מאוד מאוד מתפתח ומתרחב לכל תכונות החיים, רק הוא חפץ שלם ונשגב, שגם יש בו את מעלות ההכרח. שעל כן צריך הוא להיות עובר מעבר ההכרח. כלומר, כדי להגיע אל האפשרות של לחיות חיים של קדושה ושל עונג, והעונג הזה יהיה עונג מרומם, עונג טהור, עונג שמרחיב את החיים, שמרחיב את ההופעה, את הופעת השם בעולם, את הופעת הטוב האלוקי שמתגלה על ידי כל העושר והרוחב שהחיים מתפשטים. אבל המעבר דרך ההכרח הוא מגדיל את זה, כשם שהגנות של העבדות גרמה לשבח מצידה, כן הגנות של, מוסיף עכשיו עוד, שמתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, הוא גם כן גורם לשבח, שמפני יתרונם הגדול של ישראל, ונטייתם לרוחניות ולשכליות, מפני תעודת קדושתם, כלומר עם ישראל הוא עם רוחני, הוא עם מופשט, כן? ונטייתם לרוחניות בתור עם קדוש, העומדים להודיע שם השם, האל הקדוש בעולמו, הלא יכול היה להיות משתמט מידם לגמרי כוח הדמיון. השכל לא הרי יותר חזק, יותר חשוב, יותר מופשט, יותר גבוה, פחות מגושם. אז מצי הנטייה של ישראל להיות רוחניים ושכליים, אז היה יכול להיות משתמט מידם לגמרי כוח הדמיון, באותו הצד שהוא צריך לשכלולו של עולם ותיקונו, להכשרת ההנאות והעידונים היפים שהם באים מיסוד ההכשר הדמיוני. והנטייה בכלל לחוזה גופי, שכוח השכל והתגברות הרוחניות מכניעתו. כלומר, גוף חזק, כוחות גופי, גופנים חזקים לכאורה, כמו שאמרנו, זה תרתי דסתרי עם כוחות רוחניים. אדם עוסק ברוח, אז כוחות הגוף הם נחלשים. אבל בעצם במצב השלם, הכל צריך להופיע. על כן, כדי לתת שורש בגזע לבל יבולה לצד הדמיוני והחומרי לגמרי, כלומר, הקדוש ברוך הוא נטע בנו מתחילה את הטבע הזה, את היסוד הזה של הדמיון, שאחר כך הוא יופיע בצורה המושלמת, בצורה שהיא מלבישה את השכל, את השכל הזך, את השכל הטהור. על שמתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, התגברה בהם למדי התכונה החומרית והכישרון הדמיוני במידה נפרזה, מאחר שלא היה שכל הטהור שיסודו הוא דת אלוקים מעכבו. ומזה יצא השבח, שעכשיו קרבנו המקום לעבודתו, ויכולים אנחנו להשאיר תכונתה של העבודה האלוקית, את ההוד, החסד, הצדק, האלוקי הטהור, בכל אותם הכישרונות שנמצאים בנו מיסוד הגזע המקורי, שעובדי עבודה זרה היו אבותינו, שנותן אימוץ לכוח הגופי וכישרון הדמיון, שמצא אחרי זיקוקו. כן, אם אין כוח הדמיון, אז אין כוח הציורי והיופי והצורה, אז בית המקדש אפשר לבנות בית פשוט, חזק, גדול, שאפשר לעבוד את השם, למה צריך שהוא יהיה יפה, מה זה נפקא מינה, בגדי כהן גדול, צריכים להיות כל כך מקושטים, מה זה החיצוניות הזאת שהיא מאוד שייכת, מה זה הדבר? צריכים לעשות ברוח, בקודש, בשכל, מעבודת השם הגדולה, מה זה משנה החיצוניות? כל החיצוניות זה כוח הדמיון. אבל באמת, כשמתעלים למדרגת השכל הגבוהה מאוד מאוד מאוד, הדמיון מלביש את השכל, ונותן לה כמו הלבוש של האדם, שאדם מתלבש בלבושים יפים. אז הוא נראה טוב, אז הוא משתפר. לא רק שהוא מכסה את מה שצריך לחסות, תפקיד של הלבוש יש לו תפקיד כפול, גם לחסות את מה שצריך לחסות, מצד הצניעות, וגם אדרבה, להופיע, לרומם את האדם. המלך הולך עם כתר, אז רואים שהוא מלך. הלבוש הוא ההופעה של המקום הפנימי, אבל כשזה מופיע זה מושלם, אם זה לא מופיע אז זה חסר. כוח הדמיון הוא הכוח שמלביש את השכל. השכל קר, השכל יבש, השכל עמוק, השכל חזק, הוא עוצמתי רוחני מאוד מאוד מופשט. והדמיון מלביש אותו בציור, בהופעה, בהתגלות, ועל ידי זה יש הופעה של שלמה. כמו שאמרתי, הדמיון, כוחות הרגש, אדם עוסק ברוחניות, הרגש כאילו מתכהה, אבל אז ההופעה לא שלמה. צריכים לעבוד את השם בשכל, בדמיון, ברגש, בפועל, במעשים, בכל הצדדים של החיים. אז מלמד אותנו הרב שהעבדות שהיינו במצרים ומתחילת עובדי עבודה זרה היו אבותינו, גם כאן יש איזו נקודה שחשובה שאנחנו יכולים לקחת אותה אחרי להוציא את כל הסיגים ואת כל הזיופים והדמיונות המשובשים, לטהר את הכוח הזה שיש לנו אותו, שלמדנו אותו מקודם, ועכשיו להפוך אותו, להשתמש אותו לשלימות הגדולה. זה הכלל שהרב מלמד אותנו. כל מה שקורה, צריך לחפש מה היה התפקיד שלו. וכאילו, אין מקרים. הקדוש ברוך הוא מכוון את כל החיים, כל הסדרה החיים, אל המגמה העליונה. כל מצב שנמצאים, יש לו תפקיד.